יחסים שלי עם הערפד קפצו מחור המסתור שלהן והשתלטו על מוחי. מעולם לא ירד ביל באור השמש. לעולם לא אכין לו ארוחת בוקר. לעולם לא אפגוש אותו לארוחת צהריים. הוא יכול היה לסבול לראות אותי אוכלת, למרות שלא השתגע מהתהליך, ותמיד הייתי חייבת לצחצח שיניים ביסודיות רבה אחר כך, מה שהיה הרגל טוב בכל מקרה. לעולם לא אוכל ללדת ילד של ביל. מה שהיה נחמד לפחות כשחושבים על כך שאין צורך באמצעים למניעת הריון, אבל... אני לעולם לא אתקשר אל ביל במשרד כדי לבקש ממנו לעצור בדרך הביתה ולקנות חלב. הוא לעולם לא יצטרף למועדון רוטרי, או ייתן הסבר על העבודה שלו בבית הספר התיכון, או יאמן קבוצת ילדים בבייסבול. הוא לעולם לא יבוא איתי לכנסייה. וידעתי שעכשיו, בזמן ששכבתי שם, ערה, מקשיבה לציפורים מצייצות את שירי הבוקר שלהן, ולמכוניות מתחילות לנסוע בכבישים, בזמן שבכל בונטון אנשים התעוררו, והכינו קפה, ואספו את העיתונים שלהם, ותכננו את יומם. היצור שאני אוהבת, שוכב איפשהו בחור מתחת לאדמה, לכל דבר ועניין מת עד הלילה. כבר הייתי כל כך מדוקת, עד שהייתי חייבת לחשוב על יתרון כלשהו, בזמן שניקיתי קצת בחדר האמבטיה והתלבשתי. נראה שבאמת אכפת לו ממני, זה היה די נחמד, אבל מטריד לא לדעת בדיוק עד כמה. סקס איתו היה מדהים לחלוטין, מעולם לא חלמתי שזה יהיה נפלא כל כך. אף אחד לא יתעסק איתי בזמן שאני החברה של ביל. כל הידיים שליטפו אותי ליטופים לא רצויים, נשמרו עכשיו בחק בעליהן. ואם האדם שהרג את סבתא שלי, הרג אותה בגלל שהיא תפסה אותו בזמן שהוא חיכה לי, הוא לא יקבל הזדמנות נוספת לפגוע בי. ויכולתי להירגע עם ביל. דבר יקר כל כך, עד שלא יכולתי לקבוע לו מחיר. המוח שלי יכול להתפרס לאן שירצה, ואני לא אלמד שום דבר שהוא לא רצה לספר לי. היה את זה. במצב רוח מאוהר כזה ירדתי במדרגות של ביל אל המכונית שלי. לתדהמתי, ג'ייסון היה שם, יושב בטנדר שלו. זה לא בדיוק היה רגע שמח. הלכתי בכבדות לעבר החלון שלו. אני רואה שזה נכון, אמר. הוא הושיט לי כוס פוליסטירן מלאה בקפה מהגרבית קוויק. תיכנסי לטנדר איתי. טיפסתי פנימה, מרוצה מהקפה, אבל נזהרת. הרמתי את המחסום שלי באופן מיידי. הוא החליק בחזרה למקום לאט ובקושי, כמו ניסיון להשתחל שוב אל תוך מחוך שהיה אדוק מדי מלכתחילה. אני לא יכול להגיד שום דבר, אמר לי, לא אחרי הדרך שבה אני חייתי את חיי בשנים האחרונות. עד כמה שאני יודע הוא הראשון שלך, נכון? הנהנתי. הוא מתייחס אלייך יפה? הנהנתי שוב. יש לי משהו לספר לך. בסדר. דוד ברטלט נהרג אתמול בלילה. בהיתי בו. העדים מהקפה מתרוממים בינינו כשהסרתי את המכסה מהכוס. הוא מת, אמרתי, מנסה להבין את זה. עבדתי קשה כדי לא לחשוב עליו לעולם, והנה חשבתי עליו, ובפעם הבאה שאני שומעת עליו הוא מת. כן. וואו. הבטתי מהחלון אל האור הוורוד שבאופק. הרגשתי פרץ של חופש. האדם היחיד מלבדי שזכר, היחיד שנהנה מזה, שהתעקש עד הסוף שאני יזמתי, והמשכתי את הפעולות החולניות שהוא מצא מספקות כל כך. הוא מת. נשמתי נשימה עמוקה. אני מקווה שהוא בגיהנום, אמרתי. אני מקווה שבכל פעם שהוא חושב על מה שהוא עשה לי, שדוקר אותו בתחת עם כלשון. אלוהים, סוכי, הוא אף פעם לא יתעסק איתך, ברור שלא. מה אתה רומז? שום דבר, סוכי. אבל את לא יודעת על שום מקרה שבו הוא יטריד מישהו אחר. שטויות, הוא יטריד גם את דודה לינדה. האבא נעלמה מפניו של ג'ייסון מרוב הלם. סוף סוף הצלחתי להגיע אל אחי. סבתא אמרה לך את זה? כן. היא אף פעם לא אמרה לי כלום. סבתא ידע שיהיה לך קשה לא לראות אותו שוב, כי היא ידע שאתה אוהב אותו. אבל היא לא יכלה לתת לך להיות איתו לבד, כי היא לא יכלה להיות בטוחה ב-100% שהוא התעניין רק בבנות. ראיתי אותו בשנים האחרונות, באמת? אלו היו חדשות מבחינתי. אלו גם היו חדשות בשביל סבתא. סוכי, הוא היה איש זקן, הוא היה כל כך חולה. היו לו בעיות בהרמונית. הוא היה כל כך חלוש, והוא היה חייב להשתמש בהליכון. זה בטח הפריע לו לרדוף אחרי ילדות בנות 5. תתגברי על זה. בטח, כאילו שאני יכולה. באינו אחד בשנייה בזעם לרוחב מושב הטנדר. אז מה קרה לו, שאלתי לבסוף בחוסר רצון? גנף פרץ אל הבית שלו אתמול בלילה. כן, ומה קרה? ושבר לו את הצוואר, זרק אותו במדרגות. טוב, אז אני יודעת. עכשיו אני הולכת הביתה. אני צריכה להתקלח ולהתכונן לעבודה. זה כל מה שאת אומרת? מה עוד יש להגיד? את לא רוצה לדעת על ההלוויה? לא. את לא רוצה לדעת על הצוואה שלו? לא. בסדר, אמר, כאילו שהוא ממש התאמץ לשכנע אותי, והבין שאני לא מוכנה להתפתות. יש עוד משהו? שאלתי. לא, רק שהדוד רבא שלך מת. חשבתי שזה מספיק. למעשה אתה צודק, אמרתי. פותחת את דלת הטנדר ומחליקה החוצה. זה מספיק. הנפתי אליו את הכוס שלי. תודה על הקפה אח שלי. האסימון נפל רק כשהגעתי לעבודה. יבשתי כוסות ובאמת לא חשבתי על דוד ברטלט. ופתאום כל הכוח עזב את האצבעות שלי. ישו הנוצרי רואה יהודה, אמרתי, משפילה מבטי לשברי הזכוכית שלרגלי. ביל דאג שיהרגו אותו. אני לא יודעת למה הייתי בטוחה כל כך שאני צודקת, אבל הייתי בטוחה ברגע שהרעיון חלף בראשי. אולי שמעתי את ביל מדבר בטלפון כשישנתי למחצה? אולי האבא על פניו של ביל, כשגמרתי לספר לו על דוד ברטלט, צלצלה בפעמון הזקה מושתק. תהיתי אם ביל ישלם להרפד האחר בכסף, או אם הוא יחזיר לו טובה. עברתי את המשמרת במצב כפו. לא יכולתי לדבר על מה שחשבתי עם אף אחד. לא יכולתי אפילו לומר שאני חולה, מבלי שמישהו ישאל מה לא בסדר. אז לא דיברתי בכלל, רק עבדתי. השתקתי את הכל, מלבד ההזמנה הבאה שהיה צריך למלא. נסעתי הביתה, מנסה להרגיש קפואה באותה המידה. אבל הייתי צריכה להתמודד עם העובדות כשהייתי לבד. התחרפנתי. ידעתי, באמת שידעתי, שברור שביל הרג אדם או שניים במהלך חייו הארוכים כל כך. כשהוא היה הרפת צעיר, כשהוא היה זקוק להרבה דם, לפני שהוא רכש שליטה בצרכים שלו במידה מספקת, בשביל להתקיים לגימה פה, משלוק שם, מבלי באמת להרוג את מי ששתה ממנו. הוא אמר לי בעצמו שהיה מקרה מוות אחד או שניים במהלך הדרך, והוא הרג את בני הזוג רייטרי. אבל הם היו הורגים אותי בלילה או מאחורי מרלוץ, ללא ספק, אם בי לא היה מתערב. באופן טבעי נטיתי לסלוח לו על מקרי המוות האלה. באיזו צורה הרצח של דוד ברטלט היה שונה? גם אם הוא פגע בי בצורה איומה, גרם לילדות שלי שהייתה קשה ממילא להפוך לסיוט אמיתי. האם לא חשתי הקלה, אפילו סביעות רצון, כששמעתי שהוא מת? האם הזוועה שחשתי בגלל ההתערבות של ביל לא הסריחה מצביעות מהזן הגרוע ביותר? כן. לא. עייפה ומבולבלת להדהים, ישבתי על המדרגות הקדמיות של הבית וחיכיתי לחושך, ידיי עוטפות את ברכיי. הצרצרים שרו בעשב הגבוה כשהוא בא, מגיע כל כך מהר ובשקט שלא שמעתי אותו. רגע אחד הייתי לבד עם הלילה, וברגע הבא, ביל ישב על המדרגות לידי. מה את רוצה לעשות הלילה, סוכי? זרוע עטפה אותי. או, ביל, קולי היה כבד מרוב ייאוש. זרוע נפלה. לא הבטתי בפניו. בכל מקרה לא יכולתי לראות אותם בחושך. לא היית צריך לעשות את זה. לפחות הוא לא טרח להכחיש את זה. אני שמחה שהוא מת, ביל, אבל אני לא יכולה... את חושבת שאני אי פעם אפגע בך, סוכי? קולו היה שקט ומרשרש, כמו רגליים שעוברות בעשב יבש. לא, באופן מוזר, אני לא חושבת שתפגע בי, אפילו אם ממש תכעס עליי. אז? זה כמו לצאת עם הסנדק, ביל. אני מפחדת להגיד לידך דברים. אני לא רגילה לזה שהבעיות שלי יפטרו בצורה כזו. אני אוהב אותך. הוא מעולם לא אמר את זה קודם, וכמעט ייתכן שדמיינתי את זה עכשיו. קולו היה כל כך נמוך ומלחשש. באמת, ביל? לא הרמתי את פניי, שמרתי את מצחי לחוץ כנגד ברכיי. כן, באמת. אז אתה חייב להניח לי לחיות את חיי, ביל. אתה לא יכול לשנות אותם בשבילי. רצית שאשנה אותם כשבני הזוג רטרי יהקו אותך. נקודה טובה, אבל אני לא יכולה לתת לך לנסות לכוונן את חיי היום-יום שלי. אני אתעצבן על אנשים, אנשים יתעצבנו עליי. אני לא יכולה לדאוג שאולי הם יארגו. אני לא יכולה לחיות ככה, מתוק. אתה מבין למה אני מתכוונת? מתוק חזר אחריי. אני אוהבת אותך, אמרתי. אני לא יודעת למה, אבל אני אוהבת אותך. אני רוצה לקרוא לך בכל הכינויים הדביקים האלה שמשתמשים בהם כשאוהבים מישהו. לא משנה כמה מטופס זה נשמע, כי אתה ערפד. אני רוצה לומר לך שאתה האהוב שלי, שאני אוהב אותך עד שנהיה זקנים ואפורים, למרות שזה לא יקרה. שאני יודעת שתמיד תהיה נאמן לי. היי, גם זה לא הולך לקרות, ביל. בכל פעם שאני מנסה להגיד לך שאני אוהבת אותך, אני נתקלת בקיר לבנים. השתתקתי. נגמרו לי התלונות. המשבר הזה הגיע מהר יותר משחשבתי שיגיע. ביל אמר מתוך החשיכה. הצרצרים המשיכו לנגן, והקשבתי להם זמן ארוך. כן. מה עכשיו, סוכי? אתה חייב לתת לי קצת זמן. עד שאני אחליט עם האהבה שווה את האומללות. סוכי, אילו ידעת עד כמה הטעם שלך שונה, עד כמה אני רוצה להגן עלייך. יכולתי לדעת מקולו של ביל עד כמה הנוגים היו הרגשות שחלק איתי. באופן מוזר אמרתי, כך אני מרגישה בנוגע אליך. אבל אני צריכה לחיות כאן, ואני צריכה לחיות עם עצמי, ואני צריכה לחשוב על כמה כללים שאנחנו חייבים לקבוע בינינו. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אני חושבת, אתה ממשיך לעשות את מה שעשית לפני שנפגשנו. מנסה להבין אם אני יכול להשתלב, מנסה לחשוב ממי ישתה אילו יכולתי להפסיק לשתות את הדם המלאכותי המקולל הזה. אני יודעת שאתה תשתה ממישהו אחר מלבדי. ממש התאמצתי לשמור על קול מאוזן. בבקשה, לא אף אחד מכאן, לא אף אחד שאני אצטרך לראות. אני לא אוכל לסבול את זה. זה לא הוגן מצידי לבקש, אבל אני מבקשת. אם את לא תצאי עם אף אחד אחר, אני לא אשכב עם אף אחת אחרת. אני לא. זו נראית ההבטחה פשוטה מספיק. יהיה אכפת לך אם אני אבוא אל הבר? לא, אני לא מספרת לאף אחד שאנחנו לא ביחד, אני לא מדברת על זה. הוא נשען כלפיי, הרגשתי את הלחץ על הזרועי כשגופו נלחץ כנגדה. נשקי אותי, אמר. הרמתי והפניתי את הראש שלי, ושפתנו נפגשו. זו הייתה אש כחולה, לא להבות אדומות וכתומות, לא חום מהסוג הזה, אש כחולה. לאחר רגע זרועותיו היו סביבי, לאחר רגע נוסף, זרועותיי היו סביבו. התחלתי להרגיש חסרת עצמות, רופסת, משתנקת. התרחקתי. אוי, אנחנו לא יכולים, ביל. שמעתי אותו שואף. כמובן שלא, אם אנחנו נפרדים, אמר בשקט. אבל הוא לא נשמע, כאילו נראה לו שאני מתכוונת לזה. אנחנו בהחלט לא צריכים להתנשק. ואני ממש לא אמור לרצות להשכיב אותך פה על המרפסת. ולזיין אותך עד שתתעלפי. הברכיים שלי ממש רעדו. הביטויים הגסים במכוון, בקול הקר והמתוק שלו, גרמו לגלי התשוקה שבי לגעוש עוד יותר. היה צורך בכל מה שהיה לי, בכל גרגר של שליטה עצמית, כדי להרים את עצמי ולהיכנס לתוך הבית. אבל עשיתי את זה. בשבוע שלאחר מכן, התחלתי ליצור לעצמי חיים בלי סבתא ובלי ביל. עבדתי בלילות ועבדתי קשה. הייתי זהירה במיוחד בפעם הראשונה בחיי, בכל הנוגע למנעולים ולביטחון. הסתובב כאן רוצח איפשהו, והמגן רב העוצמה שלי כבר לא היה איתי. שקלתי לאמץ כלב, אבל לא הצלחתי להחליט איזה סוג אני רוצה. החתולה שלי, טינה, הייתה ההגנה היחידה שלי במובן זה, שתמיד הגיבה כשמישהו התקרב מאוד אל הבית. עורך הדין של סבתא התקשר מדי פעם, מעדכן אותי כיצד מתקדמים ענייניה. קיבלתי שיחות גם מעורך הדין של ברטלט. הדוד הגדול שלי השאיר לי 20,000 דולר, סכום נכבד בשבילו. כמעט צירפתי לירושה, אבל אז חשבתי שוב. נתתי את הכסף למרכז בריאות הנפש המקומי, מייעדת אותו לטיפול בילדים שנפלו קורבן להתעללות ואונס. הם שמחו לקבל אותו. לקחתי ויטמינים, המון ויטמינים, כי הייתי מעט אנמית. שתיתי הרבה נוזלים, ואכלתי המון חלבונים. ואכלתי כמה שום שהתחשק לי. דבר שבי לא היה מסוגל לסבול. הוא אמר שזה יוצא אפילו דרך הנקבוביות שלי, כשאכלתי לחם שום וספגטי עם רוטב בשר באחד הלילות. ישנתי וישנתי וישנתי. הייתי בגרעון בגלל לילות חסרי שינה אחרי ימי עבודה. אחרי 3 ימים הרגשתי משוקמת, גופנית. למעשה, נראה לי שהייתי חזקה יותר משהייתי קודם. התחלתי לקלוט מה קורה סביבי. הדבר הראשון ששמתי לב אליו היה שהמקומיים נראו ממש מעוצבנים על הערפדים שכיננו במונרו. דיין, ליאם ומלקולם הסתובבו בברים שבאזור. ככל הנראה מנסים למנוע זאת מערפדים אחרים שרצו להשתלב. הם התנהגו באופן מקומם מעליב. 3 הערפדים גרמו לתעלולים של הסטודנטים מאוניברסיטת לואיזיאנה להיראות מעודנים. לא נראה שהם בכלל דמיינו שהם מסכנים את עצמם. החופש שבלהיות מחוץ לארון הקבורה עלה להם לראש. הזכות להתקיים באופן חוקי הסירה מעליהם את כל האילוצים, את כל שיקול הדעת והזהירות. יום 5 רנה שוחח עם מייק ספנסר, מנהל הלוויות במרלוץ, והם השתתקו כשהתקרבתי. באופן טבעי זה משך את תשומת ליבי. אז קראתי את מחשבותיו של מייק. קבוצה של גברים מקומיים חשבה לשרוף את הערפדים ממונרו. לא ידעתי מה לעשות. השלושה היו, גם אם לא בדיוק חברים של ביל, לפחות סוג של שותפים לגורל. אבל תיאפתי את מלקום, דיין וליאם, בדיוק כמו כל אחד אחר. מצד שני, ובחיי, תמיד היה צד שני, לא? זה פשוט היה נגד האופי שלי לדעת מראש שמתוכנן רצח, ופשוט לא לעשות כלום. אולי אלה היו רק דיבורי אלכוהול. רק בשביל לבדוק, טבלתי במוחותיהם של האנשים שסביבי. לחרדתי, רבים מהם חשבו להבעיר את הקן של הערפדים. אבל לא יכולתי לעקוב אחרי המקור לרעיון. ההרגשה הייתה שהרעל זרם ממוח אחד והדביק את כולם. לא הייתה הוכחה, שום הוכחה בכלל, שמודק ודון וסבתא שלי נרצחו על ידי ערפד. למעשה, השמועה אמרה שבדוח של חוקרי המוות עלולות להיות הוכחות נגד זה. אבל 3 הערפדים התנהגו בצורה שגרמה לאנשים לרצות להאשים אותם במשהו, לרצות להיפטר מהם. וכיוון שגם עודת וגם דון ננשכו על ידי ערפדים והיו לקוחות קבועות בברים של ערפדים, טוב, אנשים פשוט תרמו את זה ביחד כדי ליצור הרשעה. ביל הגיע בלילה השביעי שבו הייתי לבד. הוא הופיע בשולחן שלו די בפתאומיות. הוא לא היה לבד. היה איתו נער, בחור שנראה אולי בן 15. גם הוא היה ערפד. סוקי זה הרלן אייבס, ממיניאפוליס, אמר ביל, כאילו שזו היכרות רגילה. הרלן אמרתי והנהנתי, נעים להכיר. סוקי, גם הוא השפיל את ראשו כלפיי. הרלן בדרך ממיניסוטה לניו אורלינס, אמר ביל. נשמע שהוא במצב רוח פטפטני. אני יוצא לחופשה, אמר הרלן. כבר שנים שאני רוצה לבקר בניו אורלינס. היא כמו מקה מבחינתנו, את יודעת? או, כן, אמרתי, מנסה להישמע עניינית. יש מספר שאפשר להתקשר אליו, סיפר לי הרלן. אפשר להתארח אצל תושב אמיתי, או שאפשר לזכור... ארון קבורה, שאלתי בחיוך. טוב, כן. כמה נחמד בשבילך, אמרתי, מחייכת ככל שיכולתי. מה בשבילכם? אני מאמינה שסם ישלים את מנאי אדם ביל. אם תרצה קצת? הוא בטעם A מינוס, או שיש לנו O פלוס. או A מינוס, אני חושב, אמר ביל, אחרי שהוא והרלן ניהלו שיחה דמומה. מיד מגיע. צעדתי בכבדות אל המקרר שמאחורי הבר, והוצאתי שני בקבוקי A מינוס. פתחתי אותם ונסעתי אותם בחזרה על מגש. חייכתי כל הזמן הזה כהרגלי. את בסדר, סוכי? שאל ביל בקול טבעי יותר, אחרי שהטלתי בפניהם את המשקאות שלהם. כמובן, ביל, אמרתי בעליצות. רציתי לשבור את הבקבוק על ראשו של ביל. הרלן, באמת, שואל ללילה. בטח. הרלן רוצה לנסוע לבקר את מאלקול מחר כך, אמר ביל, כשחזרתי לקחת את הבקבוקים הריקים, ולשאול אם הם רוצים עוד. אני בטוחה שמלקולם ישמח לפגוש את הרלן, אמרתי. מנסה להישמע מרושעת כפי שהרגשתי. או לפגוש את ביל היה פשוט מעולה, אמר הרלן מחייך אליי, חושף ניבים. גם הרלן ידע להיות מרושע בהחלט. אבל מלקולם הוא פשוט אגדה. תיזהר, אמרתי לביל. רציתי להגיד לו לאיזו סכנה שלושת הערפדים המקננים הכניסו את עצמם, אבל לא חשבתי שהיא תתפרץ כל כך מהר. ולא רציתי להיות ברורה מדי, כי הרלן ישב שם, תלה בי את עיניו הכחולות, ונראה כמו סמל סקס לנוער. אף אחד לא ממש מרוצה מהשלושה האלה כרגע, הוספתי אחרי רגע. זו לא הייתה עזרה יעילה. ביל פשוט הביט בי, מבולבל. ואני ספתי על הקוואי והלכתי משם. התחרטתי על הרגע הזה במרירות רבה. אחרי שביל והרלן עזבו, זמזום השיחות מהסוג ששמעתי מרנה ומייק ספנסר התחזק בבר. זה נראה לי כאילו שמישהו הדליק אש, שומר על רמות הכעס גבוהות. אבל בחיי שלא הצלחתי לגלות מי זה היה, למרות שהקשבתי באקראיות, גם מוחית וגם פיזית. ג'ייסון בא לבר ואמרנו שלום, אבל לא הרבה יותר מזה. הוא לא סלח לי על התגובה שלי למותו של דוד בארטלט. הוא יתגבר על זה. לפחות הוא לא חשב לשרוף שום דבר, מלבד אולי להציט קצת אש במיטה של ליז בארט. לליז, שהייתה צעירה אפילו יותר ממני, היה שיער חום קצר ומטולטל, ועיניים גדולות וחומות, שהיא הקרינה תחושה לא צפויה של בלי שטויות, שגרמה לי לחשוב שאולי ג'ייסון מצא מישהי שתתאים לו. אחרי שאמרתי להם להתראות כשקנקן הבירה שלהם היה ריק, הבנתי שרמת הכעס בבר התגברה, ושהגברים באמת חשבו ברצינות לעשות משהו. עברתי למצב של יותר מדאגה. כשהערב המשיך, הפעילות בבר הפכה יותר ויותר אחוזת טירוף. פחות נשים, יותר גברים. יותר דילוגים משולחן לשולחן. יותר שתייה. גברים עמדו במקום לשבת. היה קשה לשים על זה את האצבע, כיוון שלא באמת הייתה איזו התקהלות גדולה. זו הייתה שמועה, נלחשת מפה לאוזן. אף אחד לא קפץ על הבר וצעק, מה אתם אומרים, בחורים? אנחנו הולכים לסבול את המפלצות האלה פה? אל עתירה. או משהו כזה. זה פשוט שאחרי כמה זמן, כולם החלו לעזוב, עומדים בקבוצות במגרש החנייה. הבטתי בהם מאחד החלונות, מנידה בראשי. זה לא היה טוב. גם סם הרגיש לא בנוח. מה אתה חושב? שאלתי אותו, והבנתי שזו הייתה הפעם הראשונה שדיברתי איתו כל הערב מלבד תעביר לי את הקנקן או תכין לי עוד מרגריטה. אני חושב שהם אספסוף, אמר, אבל לא נראה לי שהם ילכו למונרו עכשיו. הערפדים יהיו ערים והסתובבו עד הבוקר. איפה הבית שלהם, סם? הבנתי שהוא בפאתי מונרו, בצד המערבי. במילים אחרות, קרוב יותר אלינו, אמר לי. אני לא יודע בדיוק. נהגתי הביתה אחרי הסגירה. מקווה למחיצה שהראה את ביל עורב בכביש הגישה שלי, כדי שאוכל לספר לו מה עומד לקרות. אבל לא ראיתי אותו, ואני לא אלך לבית שלו. אחרי היסוס רב חייקתי את המספר שלו, אבל תפסתי רק את המשיבון שלו. השארתי הודעה. לא היה לי מושג תחת איזה שם יהיה המספר של שלושת הערפדים המקננים, אם בכלל היה להם טלפון. אני זוכרת שדאגתי כשחלצתי נעליים והסרתי את התכשיטים שלי, הכל מכסף, הנה לך ביל, אבל לא דאגתי מספיק. הלכתי לישון ונרדמתי מהר בחדר השינה שהיה עכשיו שלי. אור הירח זרם דרך התריסים הפתוחים, יוצר צללים מוזרים על הרצפה, אבל בייתי בהם רק כמה דקות. ביל לא העיר אותי באותו הלילה בשיחת טלפון. אבל הטלפון כן צלצל מוקדם בבוקר, אחרי הזריחה. מה? שאלתי בהפתעה. שפופר את הטלפון לחוצה כנגד אוזני. הצצתי בשעון. השעה הייתה 7:30. הם שרפו את הבית של הערפדים, אמר ג'ייסון. אני מקווה ששלח לא היה שם. מה? שאלתי שוב, אבל עכשיו קולי היה מבוהל. הם שרפו את הבית של הערפדים, מחוץ למונרו. אחרי הזריחה, הוא ברחוב קליסטה, מערבית לארצ'ר. זכרתי שביל אמר שאולי יקח לשם את הרלן. האם הוא נשאר? לא, אמרתי את זה בהחלטיות. כן, אני חייבת ללכת, אמרתי, מנתקת את הטלפון. הבית העלה עשן באור השמש הבוהק. ענני עשן התאמרו אל השמיים הכחולים. עץ חרוך נראה כמו אור של תנין. כבעיות וניידות משטרה חנו בערבוביה על המיטשאה של הבית בין שתי הקומות. קבוצה של סקרנים עמדה מאחורי סרט צהוב. שרידים של ארבעה ארונות נחו בשורה על הדשא החרוך. היה גם שק גופות. התחלתי ללכת לכיוונם, אבל במשך נצח נראה שאני לא מתקרבת. זה היה כמו באחד מהחלומות האלה. שבהם אתה אף פעם לא מצליח להגיע אל היעד שלך. מישהו אחז בזרועי וניסה לעצור אותי. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת פרצוף מזועזע. צעדתי בהריסות, שואפת את ריח החפצים החרוכים, חפצים חרוכים רטובים, ריח שלא יעזוב אותי לשארית חיי. הגעתי אל ארון הקבורה הראשון והצצתי פנימה. מה שנשאר מהמכסה, היה פתוח אל האור. השמש זרחה. בכל רגע הייתי שק לדבר הנורא, שנח על ריפוד המשי הלבן, הספוג. האם זה היה ביל? לא הייתה שום דרך לדעת. הגופה התפוררה, חתיכה אחר חתיכה, בזמן שהסתכלתי. רסיסים זהירים התנתקו ואפו אל הרוח, או נעלמו בעננת עשן קטנה, במקומות שבהם קרני השמש החלו לגעת בגוף. כל ארון קבורה הכיל את אותה הזוועה. סם עמד לידי. אפשר לקרוא לזה רצח, סם? הוא הניד בראשו. אני פשוט לא יודע, סוכי. חוקית להרוג את הערפדים זה רצח, אבל קודם תהי חייבת להוכיח שהייתה הצתה, למרות שאני לא חושב שזה יהיה קשה במיוחד. שנינו יכולנו להריח דלק. גברים זמזמו סביב הבית, מטפסים פה ושם, צועקים אחד על השני. לא נראה לי שהגברים האלה ביצעו איזושהי חקירה רצינית של זירת פשע. אבל הגופה הזו פה, סוכי. סם הצביע אל עבר סק הגופה שעל הדשא. זה היה בן אדם אמיתי והם חייבים לחקור. אני לא חושב שמישהו מהספסוף הבין בכלל שעלול להיות שם בן אדם. שהם בכלל שקלו משהו מלבד מה שהם עשו. אז למה אתה פה, סם? בשבילך, אמר בפשטות. אני לא יודע אם זה ביל כל היום, סם. כן, אני יודע. מה אני אמורה לעשות כל היום? איך אני יכולה לחכות? אולי איזו תרופה הציעה? מה בנוגע לכדורי שינה או משהו? אין לי שום דבר כזה, אמרתי. אף פעם לא הייתה לי בעיה לישון. השיחה נהייתה משונה יותר ויותר, אבל אני לא חושבת שיכולתי להגיד שום דבר אחר. איש גדול עמד מולי, נציג החוק. הוא הזיע בחום הבוקר, ונראה שהיה ער כבר כמה שעות. אולי הוא היה במשמרת לילה, והיה חייב להישאר בתפקיד כשהשריפה התחילה, כשאנשים שהכרתי הבעירו את האיש. האם הכרת את האנשים האלה, מיס? כן, הכרתי, פגשתי אותם. תוכלי לזהות את השרידים? מי יכול לזהות את זה? שאלתי בספקנות. הגופות כמעט נעלמו עכשיו, חסרות תווים ומתפוררות. הוא נראה חולה. כן, גברתי, אבל האדם... אני אביט, אמרתי לפני שהיה לי זמן לחשוב. היה ממש קשה לשבור את ההרגל להיות מועיל. ממש כאילו שידע שאני עומדת לשנות את דעתי, קרא האיש הגדול על הדשא החרוך ופתח את השק. הפנים המפויחים היו שייכים לנערה שמעולם לא פגשתי, תודה לאל. אני לא מכירה אותה, אמרתי, והרגשתי את ברכי כושלות. סם תפס אותי לפני שנחתתי על האדמה, ונאלצתי להישען עליו. בחורה מסכנה לחשתי. סם, אני לא יודעת מה לעשות. החוק לקח חלק מזמני באותו יום. הם רצו לדעת כל מה שידעתי על הערפדים שהבית היה שייך להם, וסיפרתי להם, אבל זה לא היה הרבה. מלקום, דיין, ליאם, מאיפה הם באו, הגיל שלהם, למה הם התיישבו במונרו, מי היו עורכי הדין שלהם, למה שידע משהו מהדברים האלה, מעולם לא הייתי בבית שלהם. כשהחוקר שלי, מי שלא היה, גילה שפגשתי אותם דרך ביל, הוא רצה לדעת איפה ביל נמצא, איך הוא יוכל ליצור איתו קשר. הוא עלול להיות ממש שם, אמרתי, מצביע על הארון הרביעי, אני לא ידע עד הלילה. וידי התרוממו מאליהן וחיסו את פי. בדיוק אז התחיל אחד מהקבעים לצחוק וגם חבריו. ערפדים צלויים בסגנון הדרום, צעק הנמוך מביניהם אל האיש שחקר אותי. יש לנו כאן כמה ערפדים צלויים בסגנון דרומי. הוא לא חשב שזה כל כך מצחיק שבעטתי בו. סם משך אותי ממנו, והאיש שחקר אותי תפס את הקבאי שתפסתי. צרחתי כמו באנשיי, והייתי מתנפלת עליו שוב אם סם היה משחרר אותי. אבל הוא לא שחרר. הוא גרר אותי אל המכונית שלי. ידיו חזקות כמו רצועות פלדה. היה לי חיזיון פתאומי. של עד כמה סבתא שלי הייתה מתביישת בי, אם היא הייתה רואה אותי צורחת על משרת הציבור. אם היא הייתה רואה אותי תוקפת מישהו גופנית. הרעיון פוצץ את העוינות המטורפת שלי, כמו שמחת מנקבת בלון. נתתי לסם לדחוף אותי אל מושב הנוסע, וכשהוא התניע את המכונית והתחיל לנסוע מאחור, נתתי לו להסיע אותי הביתה, בזמן שישבתי בדממה מוחלטת. הגענו אליי הביתה ממש מוקדם מדי. השעה הייתה רק 10 בבוקר. כיוון שהיינו בשעון קיץ, היו לי לפחות 10 שעות לחכות. סם עשה כמה שיחות טלפון בזמן שישבתי על הספה, בואה קדימה. 5 דקות עברו כשהוא חזר אל חדר המגורים. בואי כבר, סוכי, אמר בקור, התריסים האלה מתונפים. מה? התריסים. איך יכולת לתת להם להגיע למצב כזה? מה? אנחנו הולכים לנקות. קחי דלי וחומר ניקוי וכמה סמרטוטים. תכיני קפה. לאט ובזהירות, מפחדת שאתייבש ואעלם כמו הגופות בארונות הקבורה, עשיתי מה שציווה עליי. עד שחזרתי עם הדלי והסמרטוטים, סם כבר הוריד את הוילונות מחלונות חדר המגורים. איפה מכונת הכביסה? מאחור, שם, מעבר למטבח, אמרתי, מצביע. סם הלך אל חדר הכביסה בידיים מלאות וילונות. סבתא נקטה אותם לפני פחות מחודש לקראת הביקור של ביל. לא אמרתי מילה. הנמכתי את אחד התריסים, סגרתי אותו והתחלתי לנקות. כשהתריסים היו נקיים, הברקנו את החלונות עצמם. בערך באמצע הבוקר התחיל לרדת גשם. לא יכולתי לצאת החוצה. סם הביא את מטתי האבק עם הידית הארוכה, והוריד את קורי העכביש מפינות התקרה הגבוהה. ואני ניקיתי את הפאנלים. הוא הוריד את המראה שמעל עדן האח, ניקה מאבק את החלקים שבדרך כלל לא יכולתי להגיע אליהם, ואחר כך ניקינו את המראות ותלינו אותן מחדש. ניקיתי את האח הישן העשוי משייש, עד שלא נשאר זכר לאש מהחורף. מצאתי מסך יפה, עם פרחי מגנוליה מצוירים עליו, ושמתי אותו כך שיסגור את האח. ניקיתי את מסך הטלוויזיה, וסמרים אותו כדי שאוכל לנקות מתחתיו. החזרתי את כל הסרטים לקופסאות שלהם, ותייקתי את מה שהקלטתי. הורדתי את כל הקריות מהספה, ושאפתי את כל השאריות שנאספו מתחתיהן. מוצא $1.05 במטבעות קטנים. שאפתי את השטיח וניגפתי את רצפת העץ במטלית אבק. עברנו אל חדר האוכל, והברקנו כל דבר שאפשר היה להבריק. כשהשולחן והכיסאות הבריקו, שאל סם מתי בפעם האחרונה צחצחתי את כלי הכסף של סבתא. מעולם לא צחצחתי את כלי הכסף של סבתא. פתחנו את המזנון כדי לגלות שכן, הם נזקקו לצחצוח. נסענו אותם אל תוך המטבח, מצאנו את החומר לצחצוח כלי כסף, והתחלנו לצחצח. הרדיו עבד, אבל בהדרגה הבנתי שסם קיבה אותו בכל פעם שהתחילו להשמיע חדשות. ניקינו כל היום. ירד גשם כל היום. סם דיבר רק בשביל להנחות אותי אל המטלה הבאה. עבדתי קשה מאוד, גם הוא. כשהאור התחיל להתעמם, הבית שלי היה הבית הנקי ביותר במחוז רנרד. סם אמר, אני הולך עכשיו סוכי, אני חושב שאת רוצה להיות לבד. כן, אמרתי, אני רוצה להודות לך בהזדמנות, אבל אני פשוט לא יכולה עכשיו, הצלת אותי היום. הרגשתי את שפתיו על מצחי, ורגע לאחר מכן שמעתי את הדלת נטרקת. ישבתי ליד השולחן בזמן שהחשיכה החלה למלא את המטבח. כשכמעט לא יכולתי לראות, יצאתי החוצה. לקחתי את הפנס הגדול שלי. לא היה אכפת לי שעדיין ירד גשם. לבשתי סמלת ג'ינס בלי שרבולים וזוג סנדלים, מה שזרקתי על עצמי באותו בוקר כשג'ייסון התקשר אליי. עמדתי בגשם החם, השיער שלי דבוק לגולגולת, והסמלה שלי נצמדת ברטיבות לאורי. פניתי שמאל על היער ופסעתי דרך העצים, לאט ובזהירות בהתחלה. כשהשפעתו המרגיעה של סם התחילה להתעדות, התחלתי לרוץ. ענפים קרו את לחיי, סרחים קוצניים סרטו את רגליי. יצאתי מהיער והתחלתי לשעות דרך בית הקברות. קרן האור של הפנס התנודדה לפניי. חשבתי שאני הולכת לבית שבצד השני, בית קומפטון. אבל אז ידעתי שביל חייב להיות כאן, איפשהו כאן ב-24 דונם של עצמות ואבנים. עמדתי במרכז החלק הישן ביותר של בית הקברות, מוקפת במונומנטים ומצבות צנועות בחברת המתים. צרחתי, ביל קומפטון, צא מיד החוצה. הסתובבתי במעגלים, מביטה סביבי בחשיכה כמעט מוחלטת. יודעת שלמרות שאני לא אוכל לראות אותו, ביל יוכל לראות אותי אם יוכל לראות משהו. אם הוא לא היה אחת מאותן זוועות מושחרות, מתפוררות, שראיתי בחצר הקדמית של הבית מחוץ למונרו. שום צליל, שום תנועה מלבד ירידת הגשם העדין, המספיג. ביל! ביל! צא החוצה! הרגשתי יותר מששמעתי תנועה מימיני. סובבתי את הפנס בכיוון ההוא. האדמה התעקמה. בזמן שצפיתי, יד לבנה נורתה מתוך האדמה האדומה. האפר החל להימשך ולהתפורר. דמות טיפסה החוצה מהאדמה. ביל? זה נע לכיווני, מכוסה בפסים אדומים, שערו מלא באפר. ביל עשה צעד מאוסס לכיווני. לא יכולתי אפילו ללכת אליו. סוכי אמר, קרוב מאוד אליי, למה את כאן? בפעם הראשונה הוא נשמע מבולבל ולא בטוח. הייתי חייבת לספר לו, אבל לא יכולתי לפתוח את הפה. חמודה? נפלתי כמו אבן, פתאום הייתי על ברכי בדשא הספוג. מה קרה בזמן שישנתי? הוא קרא לצידי חשוף ושטוף גשם. אתה לא לובש כלום, מלמלתי. הבגדים סתם יתלכלכו, אמר בהיגיון. כשאני הולך לישון באדמה, אני פושט אותם. או, כמובן. עכשיו את חייבת לספר לי. אתה חייב לא לסנוע אותי. מה עשית? או אלוהים, זו לא הייתי אני. אבל הייתי יכולה להזהיר אותך יותר. יכולתי לתפוס אותך ולהכריח אותך להקשיב לי. ניסיתי להתקשר אליך, ביל. מה קרה? הנחתי יד על כל צד של פניו, נוגעת באורו. מבינה כמה הייתי עלולה לאבד. כמה אני עדיין עלולה לאבד. הם מתים, ביל. הערפדים ממונרו, ועוד מישהו איתם. הרלן, אמר, בקול חסר גוון. הרלן נשאר לישון אתמול בלילה. הוא ודיין ממש התלהבו אחד מהשני. הוא חיכה שאסיים. עיניו קבועות על שלי. הם נשרפו. בכוונה. כן. הוא רבץ לידי בגשם, בחושך. פניו בלתי נראים מבחינתי. הפנס היה לפות בידיי, וכל כוחי נעלם ממני. יכולתי להרגיש את הכעס שלו. יכולתי להרגיש את האכזריות שלו. יכולתי להרגיש את הרעב שלו. ומעולם לא היה ערפדי בצורה שלמה כל כך. לא היה בו שום דבר אנושי. הוא הפנה את פניו אל השמיים וילל. הזעם שקרן ממנו היה כה כביר, עד שחששתי שיהרוג מישהו, ואני הייתי האדם הקרוב ביותר. כשהבנתי את הסכנה שנמצאתי בה, תפס ביל בחלק העליון של זרועותיי, ומשך אותי אליו באיטיות. לא היה שום טעם במאבק. למעשה, חשבתי שזה רק יעורר את ביל יותר. הוא יחזיק אותי בערך 2 סנטימטר ממנו. כמעט יכולתי להריח את אורו, ויכולתי להרגיש את המאומה שבקרבו. יכולתי לטעום את הזעם שלו. הפניית האנרגיה הזאת לכיוון אחר אולי תציל אותי. עברתי את 2 הסנטימטרים האלו. הנחתי את פי על חזהו. ליקקתי ממנו את הגשם. שפשפתי את לחיי על פתמה. לחצתי את עצמי אליו. ברגע הבא לחכו שיניו את כתפיי, וגופו, קשה, נוקשה ומוכן, דחף אותי בכוח כזה, שפתאום הייתי על גבי בתוך הבוץ. הוא החליק הישר לתוכי, כאילו שניסה להגיע דרכי אל האדמה. צבחתי, והוא נעם בתגובה, כאילו שבאמת היינו אנשי בוץ פרימיטיביים ממערות. הרגשתי את הגשם נוחת על ידי התופסות באור הגב שלו, ואת הדם מתחת לציפורניי, ואת תנועותיו חסרות הרחמים. חשבתי שאני אשתל בבוץ אל תוך הקבר שלי. ניביו שקעו בצווארי. פתאום גמרתי. ביל ילל כשהגיע אל השיא שלו, והתמוטט עליי, ניביו עוזבים את צווארי, ולשונו מנקה את סימני הניקוב. חשבתי שהוא עלול להרוג אותי מבלי להתכוון. שריריי לא היו מצייתים לי. גם אם ידעתי מה אני רוצה לעשות. ביל אסף והרים אותי. הוא לקח אותי אל הבית שלו, פתח את הדלת בדחיפה, ונשא אותי הישר אל חדר האמבטיה הגדול. הוא הניח אותי בעדינות על השטיח, עליו פיזרתי בוץ ומי גשם ומי אדם. ביל הזרים את המים החמים בספה, וכשזה התמלה, הכניס אותי פנימה ונכנס בעצמו. ישבנו בפנים. רגלינו נסחבות במים החמים והמוקצפים שהתלכלכו במהירות. ביל בהה למרחקים. כולם מתים? שאל. קולו כמעט בלתי נשמע. כולם מתים, וגם נערה אנושית, אמרתי בשקט. מה עשית כל היום? ניקיתי. סם גרם לי לנקות את הבית שלי. סם, ביל אמר בהרהור. תגידי לי, סוכי. את יכולה לקרוא את מחשבותיו של סם? לא הודיתי, מותשת פתאום. השקעתי את ראשי במים, וכשעליתי בחזרה, ביל החזיק בבקבוק השמפו. הוא חפף את צערי ושטף אותו, סירק אותו כמו בפעם הראשונה שבה עשינו אהבה. ביל, אני מצטערת בנוגע לחברים שלך, אמרתי, מותשת כל כך, עד שבקושי הצלחתי לבטא את המילים. ואני כל כך שמחה שאתה בחיים. החלקתי את זרועותיי סביב צווארו, והנחתי את ראשי על כתפו. היא הייתה קשה כסלע. אני זוכרת שביל ניגב אותי במגבת לבנה וגדולה, ואני זוכרת כמה רכה הייתה הקרית, ואני זוכרת אותו מחליק אל המיטה לצידי, ומניח את זרועו סביבי. נרדמתי. בשעות הקטנות של הלילה התעוררתי למחצה, ושמעתי מישהו מסתובב בחדר. כנראה חלמתי, וכנראה שזה היה חלום רע, כי התעוררתי בלב שועט. ביל, שאלתי, ושמעתי את הפחד בקולי. מה קרה? שאל. והרגשתי את המיטה שוקעת כשהוא התיישב על הקצה. הכל בסדר איתך? כן, רק טיילתי בחוץ. אין שם אף אחד? לא, מתוקה. שמעתי את הצליל של בד מעל אור, והוא היה מתחת לזדינים איתי. אוי, ביל, זה יכול היה להיות אתה באחד הארונות האלה, אמרתי. היסורים עדיין טריים במוחי. סוקי, האם חשבת אי פעם שזו הייתה עלולה להיות את בשק הגופות ההוא? ומה אם הם יבואו לפה לשרוף את הבית הזה בבוקר? אתה חייב לבוא אל הבית שלי, הם לא ישרפו את הבית שלי. אתה תהיה בטוח איתי, אמרתי ברצינות. סוקי, תקשיבי, את עלולה למות בגללי. מה אני אפסיד? שאלתי. שומעת את התשוקה שבקולי. אף פעם לא הרגשתי ככה. זאת התקופה הטובה ביותר בחיי. אם אמות, לכי אל סם. מעביר אותי הלאה כל כך מהר? לעולם לא, אמר, וקולו החלק היה קר. לעולם לא. הרגשתי את ידיו אוחזות בכתפיי. הוא נשען על מרפק אחד לצידי. הוא התקרב מעט, והרגשתי את גופו הקריר לכל אורכו. תקשיב, ביל, אמרתי, אני לא משכילה, אבל אני לא מטומטמת. אני גם לא מאוד מנוסה או ידענית, אבל אני לא חושבת שאני תמימה. קיוויתי שהוא לא חייך בחושך. אני יכולה לגרום להם לקבל אותך, אני יכולה. אם מישהו יכול, זוהת, אמר, אני רוצה להיכנס אלייך שוב. אתה מתכוון? או, כן, אני מבינה למה אתה מתכוון. הוא לקח את ידי והנחה אותי למטה, אליו. גם אני אשמח. ובהחלט אשמח, אם אצליח לשרוד את זה, אחרי החבטות שספקתי בבית הקברות. ביל כעס כל כך, עד שעכשיו הרגשתי חבוטה. אבל גם הרגשתי את התחושה החמימה והנוזלית ההיא עוברת בי, להתרגשות חסרת המנוחה שביל גרם לי להתמכר אליה. חומד, אמרתי, מלטפת אותו לכל אורכו. חומד, נשקתי אותו, הרגשתי את לשונו בתוך פי, נגעתי בניבים שלו בלשון שלי. תוכל לעשות את זה בלי לנשוך? לחשתי. כן, לטעום את הדם שלך זה פשוט הסיום המושלם. זה יהיה טוב כמעט באותה עמידה בלי זה? זה לעולם לא יכול להיות טוב באותה עמידה, אבל אני לא רוצה להחליש אותך. אם לא אכפת לך, אמרתי בחוסר ביטחון, לקח לי כמה ימים לחזור לעצמי. הייתי אנוכי, את פשוט כל כך טובה. אם אהיה חזקה, זה יהיה אפילו טוב יותר, הצעתי. תראי לי את כמה את חזקה, אמר בעוקצנות. תשכב על הגב, אני לא בטוחה איך זה עובד בדיוק, אבל אני יודעת שאנשים אחרים עושים את זה. התיישבתי עליו בפיסוק. שמעתי את נשימתו מאיצה. שמחתי שהחדר היה חשוך, ושבחוץ עוד ירד גשם. בהבזק של ברק ראיתי את עיניו בוהקות. בזהירות תמרנתי אותו לתוך מה שקיוויתי, שהייתה התנוחה הנכונה, והנחיתי אותו אל תוכי. הייתה לי אמונה רבה באינסטינקט, והיא בהחלט לא אכזבה אותי. שמונה. הפחד שחשתי כשחשבתי שאולי איבדתי את ביל, רוקן אותי מספקות לפחות באופן זמני. יחד, שוב, ביל ואני שקענו לתוך שגרה לא נוחה. אם עבדתי בלילות, הייתי הולכת אל ביתו של ביל כשסיימתי. ובדרך כלל ביליתי את שארית הלילה שם. אם עבדתי בימים, ביל היה בא אל ביתי אחרי השקיעה, והיינו רואים טלוויזיה או הולכים לסרט, או משחקים שבצנה. הייתי צריכה חופש בכל לילה שלישי, או שביל היה צריך להימנע מלנשוך אותי באותם לילות. אחרת הייתי מתחילה להרגיש חלשה ואיטית. ותמיד הייתה סכנה, אם ביל ישתה ממני יותר מדי. המשכתי לבלוס ויטמינים וברזל, עד שביל התלונן על הטעם. אז קיצצתי קצת בברזל. כשישנתי בלילה, ביל היה עושה דברים אחרים. לפעמים הוא קרא, לפעמים טייל בלילה. לפעמים הוא היה יוצא ועובד בגינה שלי לאור פנסי ההבטחה. אם הוא לקח דם ממישהו אחר, הוא שמר את זה בסוד, ועשה את זה רחוק מבונטון כמו שביקשתי. אני אומרת שהשגרה הזאת הייתה לא נוחה, בגלל שזה נראה לי כאילו שאנחנו מחכים. שריפת הקן במונרו הרגיזה את ביל והפחידה אותו, אני חושבת. להיות כל כך חזק כשאתה ער, וכל כך חסר הגנה כשאתה ישן, בוודאי היה מרגיז. שנינו תהינו האם ההתנגדות הציבורית להרפדים תשכח עכשיו, כשעושי הצרות הגרועים ביותר באזור היו מתים. למרות שביל לא אמר דבר באופן ישיר, ידעתי מהכיוון ששיחותינו תפסו לפעמים, שהוא דאג לביטחוני כל זמן שהרוצח של דון, מודט וסבתא שלי עדיין חופשי. אם הגברים במונטון והסביבה חשבו ששריפת הערפדים ממונרו תשחרר את מוחם ממחשבות על מקרי רצח, הם טעו. דוחות הנתיחה של שלוש הקורבנות סוף סוף הוכיחו שגופן היה מלא לחלוטין בדם כשנרצחו. מעבר לכך, סימני הנשיכה שעל מודט ודון לא רק נראו ישנים, אלא הוכח שאכן היו כאלה. סיבת מותן הייתה חניקה. מודט ודון קיימו יחסי מין לפני שמתו, ולאחר מכן. ארלין וצ'רלסי ואני נזהרנו מכל מיני דברים, כמו לצאת למגרש החנייה לבדנו, וגם וידנו שהבתים שלנו עדיין נעולים היטב לפני שנכנסנו אליהם. וניסינו להבחין אילו מכוניות היו סביבנו כשנהגנו. אבל קשה להיזהר בדרך זו, זה לחץ אמיתי על העצבים, ואני בטוחה שכולנו סטינו מעט בחזרה אל דרכנו המרושלת. אולי אפשר היה לסלוח לארלין ולצ'רלסי ביתר קלות, בגלל שהן חיו עם אנשים אחרים, בניגוד לשתי הקורבנות הראשונות. ארלין עם הילדים שלה ועם רנה לנייר מדי פעם, וצ'רלסי עם בעלה רלף. אני הייתי היחידה שחיה לבד. ג'ייסון הגיע אל הבר כמעט בכל לילה, והקפיד לדבר איתי בכל פעם. הבנתי שהוא מנסה לאחות את מה שלא היה הקרע שנוצר בינינו, והגפתי עד כמה שיכולתי. אבל ג'ייסון גם שתה יותר, ולמרות שנראה שיש לו רגשות אמיתיים כלפי ליז בארט, במיטתו היו מבקרות במספר זהה לשירותים ציבוריים. עבדנו ביחד, בזהירות, על סיכום העניינים הקשורים בנחלות של סבתא ודוד בארטלט, למרות שהאחרון היה עניינו יותר מאשר ענייני. דוד בארטלט השאיר לג'ייסון הכל, מלבד הכסף שהשאיר לי. באחד הלילות, כששתה בירה נוספת, סיפר לי ג'ייסון שהוא חזר לתחנת המשטרה עוד פעמיים, ושזה משגע אותו. הוא דיבר עם סיד מאט לנגסטרן סוף סוף, וסיד מאט יעץ לו לא ללכת שוב לתחנת המשטרה, אלא אם סיד מאט ילך איתו. למה הם ממשיכים לקרוא לך? שאלתי את ג'ייסון. בטח יש משהו שלא סיפרת לי. אין לי בלפלאואר לא רודף אחרי כל אחד אחר, ואני יודעת שגם מודט וגם דון לא היו בררניות בנוגע למי שבא איתן הביתה. ג'ייסון נראה מושפל. מעולם לא ראיתי את אחי הגדול, היפהפה, נראה כל כך נבוך. סרטי מלמל. נטיתי קדימה כדי לוודא ששמעתי נכון. סרטים? אמרתי בספקנות. לחש. נראה השם להחריד. עשינו סרטים. אני מניחה שהייתי נבוכה בדיוק כמו ג'ייסון. אחיות ואחים לא צריכים לדעת הכל אחד על השני. ואתה נתת להן עותק. אמרתי לניסיון, מנסה להבין בדיוק כמה טיפש ג'ייסון היה. הוא הביט לכיוון אחר, הכחול המעורפל של עיניו נוצץ מדמעות ברומנטיות רבה. טמבל, אמרתי, תעזוב את זה שלא יכולת לדעת איך זה יצא החוצה. מה יקרה כשתחליט להתחתן? מה אם אחת התשוקות לשעבר שלך תשלח עותק מהריקוד הקטן שלכם לאשתך לעתיד? בוא תדביק שאני על הרצפה, תודה אחות. נשמתי נשימה עמוקה, בסדר, בסדר. הפסקת לעשות את הסרטים הקטנים האלה, נכון? הוא הנהן באופן נחרץ, לא האמנתי לו. וסיפרת לסיד מת על כל זה, נכון? הוא הנהן בתקיפות פחותה. ואתה חושב שזאת הסיבה שאנדי רודף אחריך כל כך? כן, אמר ג'ייסון בקדרות. אז אם יבחנו את הזרע שלך והוא לא יתאים למה שנמצא בתוך מודט ודון, אתה זכאי. פניי כבר היו ערמומיים כפני אחי. מעולם לא דיברנו על דגימות זרע לפני כן. זה מה שסיד מאט אמר. אני פשוט לא סומך על הדברים האלה. אחי לא סמך על הבדיקה המדעית המדויקת ביותר שיכולה לשמש בבית משפט. אתה חושב שאנדי הולך לזייף את התוצאות? לא, אנדי בסדר, הוא רק עושה את העבודה שלו. אני פשוט לא יודע בכל מה שנוגע לענייני DNA. טמבל, אמרתי, והלכתי משם להביא קנקן בירה לארבעה בחורים מרסטון, תלמידי מכללה שיצאו לערב מטורף באזורים הכפריים. יכולתי רק לקוות שסיד מת היה טוב בשכנועים. דיברתי עם ג'ייסון עוד פעם אחת לפני שיצא ממרלוץ. את יכולה לעזור לי, שאל, מפנה אליי פנים שבקושי זיהיתי. עמדתי ליד השולחן שלו, והדייט שלו לאותו הערב הלכה לשירותים. אחי מעולם לא ביקש ממני עזרה קודם לכן. איך? את לא יכולה פשוט לקרוא את המחשבות של הגברים שמגיעים לכאן, ולגלות אם אחד מהם עשה את זה? זה לא קל, כמו שזה נשמע, ג'ייסון, אמרתי באיטיות, חושבת תוך כדי התקדמות. קודם כל, האיש יהיה חייב לחשוב על הפשע בזמן שהוא יושב כאן, ובדיוק באותו רגע שבו אקשיב. חוץ מזה, אני לא תמיד יכולה לקרוא מחשבות ברורות. אצל אנשים מסוימים זה כמו להקשיב לרדיו, אני יכולה לשמוע כל דבר קטן. עם אנשים אחרים, אני פשוט מקבלת ערימה של רגשות, לא דברים ברורים. זה כמו לשמוע מישהו מדבר מתוך שינה, מבין? אתה יכול לשמוע שהם מדברים, אתה יכול לדעת אם הם עצבניים או שמחים, אבל אתה לא יכול לשמוע את המילים המדויקות. ולפעמים אני יכולה לשמוע מחשבה, אבל אני לא יכולה לאתר את המקור שלה עם החדר צפוף. ג'ייסון בהבי. זו הייתה הפעם הראשונה שדיברנו בפתיחות על הנכות שלי. איך את לא משתגעת, שאל, מניע את ראשו בתדמה. עמדתי לנסות להסביר על המחסום שלי, אבל ליז ברט חזרה לשולחן, מרוחה מחדש באודם ובשיער מוטפח. צפיתי בג'ייסון לובש את אישיות צייד הנשים שלו כמו מעיל כבד, והתחרטתי על זה שלא יצא לי לדבר איתו יותר כשהיה לבד. באותו הלילה, כשהעובדים התכוננו לעזוב, ארלין שאלה אותי אם אוכל לשמרטף בשבילה בערב הבא. זה יהיה יום חופש לשתינו, והיא רצתה לנסוע לשרברפורט עם רנה לראות סרט ולאכול. בטח, אמרתי, לא שמרתי על הילדים כבר כמה זמן. פניה של ארלין קפו פתאום. היא הסתובבה אליי למחצה, פתחה את הפה, חשבה שעדיף שלא לדבר, וחשבה שוב. האם בילי יהיה שם? כן, תכננו לראות סרט. עמדתי לעצור בחנות השכרת הסרטים מחר בבוקר, אבל אני אקח משהו שהילדים יוכלו לראות במקום. פתאום הבנתי למה היא מתכוונת. וואו! את מתכוונת שאת לא רוצה להשאיר איתי את הילדים אם בילי יהיה שם? הרגשתי את עיניי מצטמצמות לחרכים, ואת קולי נופל אל התדר הכואב שלו. סוכי, היא התחילה בחוסר אונים. חומד, אני אוהבת אותך, אבל את לא יכולה להבין, את לא אימא. אני לא יכולה להשאיר את הילדים שלי עם מרפד, אני פשוט לא יכולה.
לא משנה שאני שם, ושגם אני אוהבת את הילדים שלך. לא משנה שביל לעולם, אפילו לא בעוד מיליון שנה, לא יפגע בילד.
הטחתי את התיק שלי בכתפי ויצאתי